אני קראתי בכמה שיעורים הקרובים לברר את המקורות העיוניים של הרב קוק ליחסו אל הדור. ואני טענתי שכאשר נראה את המקורות האלה נוכל להבין אז מה בעצם הרב אומר באופן יותר נכון, והתמודדות גם עם הדעות שהזכרתי לפני כן, שלדעתי המוטעות בהבנת כתבי הרב. ואמרתי שבשביל להוכיח את זה אני פשוט רוצה להתבונן בדברי הרב ולראות השקפתו של הרב על הדור, על איזה עקרונות, על איזה יסודות, על איזה מקורות היא בנויה, ואז ממילא נוכל להבין מה הרב סובר ביחס לדור. ביום חמישי האחרון הערתי שגם על פי זה נוכל להבין את הדברים החמורים של הרב בעין היה, ושם הוא כותב שרוני הכרה לא ילדה, שלא ילד, רוני הכרה שלא ילדה בנים לגהנום כבתייך. ושם הרב אומר, אלה שמופיעים בעם ישראל דעות העוקרות את התורה, השמים מריבה בין ישראל לאביהם שבשמיים, שהם מפקפקים את כל יסוד החיים הישראליים, כדעות שבאים כתוצאה מילדי נחר, מערב רב קעתו. זה ביטויים מאוד חריפים שמזכירים את הדברים של מלכה לבסרמן. ואמרתי שעל ידי זה שנתבונן בשיטת הרב ביחס לדור, אז אנחנו נעשה את אותה הבחנה, נוכל בתוך הדברים האלה לעשות את ההבחנה בין הביש מדבר, שבצורתו הוא באמת בדיוק כמו אלה שהתייחסה אליהם ברוריה וויתו דרב מאיר, ובין התו מלגב שהוא בנוי על חשבונות אחרים שאותם עכשיו אנחנו מבררים. אבל אולי בשביל להבין את הסוגיה הזאת מספיק טוב נתחיל בחשבונות. אני בשיעור לפני שבועיים אמרתי שאי אפשר להבין את שיטתו של הרב מבלי שקודם כל אנחנו מבינים שהתקופה שלנו היא תקופה שנקרא לה התחלת דגאולה, או נקרא לה עקבת הדמשיכה, או קץ המגולה. אני כרגע לא לוקח על עצמי להתחיל לעסוק בכל מיני חילוקים לשוניים שבין כל הביטויים האלה, אבל מה שחשוב זה שהרב רואה את הדור שלנו כדור שעל ידו ומכוחו הולכת ומופיעה גאולתם של ישראל. לזה הבאתי כמה מקורות בפעם הקודמת, דיברנו על הגמרא בסנהדרין של ארץ ישראל נוטלת פירותיה בעין יפה, דיברנו על הרמב״ם שרואה את הקיבוץ הגלויות, ונדמה לי הזכרנו עוד כמה צדדים. הדבר החשוב יותר הוא רק זה שאמרתי, הדור לדורנו? מספיק לי. תודה. הזכרתי שביחס להבנת התקופה כתקופת עקבת הדמשיכה והתחלת דגאולה, זה לא החידוש של הרב. זה דבר שהיה מוסכם על ידי גדולי ישראל בדורות שלפני הרב, מההתנוצצות הראשונה בתקופת הבית יוסף והארי בצפת, ודרך הקריאה הגדולה של הגר"א ותלמידיו וגדולי תלמידי החסידים שעלו לארץ ישראל, ועד הדורות המאוחרים מגדולי ישראל שאנחנו כולנו מכירים אותם, הרב קלישר והרב ריינסר והרב גוטמאחר ושמואל מוליבור, ואין קץ לספר על שפע אדיר של גדולים וצדיקים שאמרו שהזמן הוא זמן שגאולה. והזכרתי שגם אלה שלא הצטרפו לציונות, כמו חפץ חיים, שהיה גדול הדור, גם הוא היה לא ברור שהתקופה היא תקופת היקוות הדמשיכה וגאולה. הוויכוח, מה לעשות, הפחד מהחילון היה יותר גדול מצרות הגלות, על סוד הדברים גדול המחתיא יותר מן ההורגו, אבל זה שהעסק מתחיל, זה היה ברור. והיו בהנהגותיו הרבה מאוד דברים בולטים ש... מיוחד לכתבי הרב וה... אולי עושים עוד משהו. יש עוד יסוד שאומנם בו לא הסכימו כל גדולי ישראל, אבל אנחנו נקרא לזה לצורך העניין הציונות הדתית הולכים אחרי היסוד הזה, וגם הוא לא חידוש של הרב. זה החידוש של תלמידי הגר"א, שהגאולה הבאה, גם לפי אותם שיטות שהיא באה בעיתה, ושזה מייסי השם, אבל יש בחינת החישנה. כלומר, כיוון שהגאולה היא תלויה היא מופיעה רכוב על החמור בתחילת בניין הצדדים החומריים של בניין האומה, אז עשיית מעשים שמקדמים את הגאולה בפועל היא מחישה את הגאולה. כן, יש בכל התור את הפסקה הידועה שאני אוהב לצטט אותה. הרבה פעמים ראיתי את רבינו הגר"א, כך כותב רבי אילו משקלוב תלמידו של הגר"א, הרבה פעמים ראיתי את הגר"א מתהלך בחדרו בסערת נפש ואומר, ריבונו של עולם, אין לך דרך אמצעית בין בעיתה ובין החישנה? עומד אני בתוקף על הפשט הפשוט של, של הפסוק, אני השם בעיתה החישנה. כלומר, הרי חז"ל דרשו, זכו החישנה, לא זכו בעיתה. כאילו שיש פה שני אפשרויות, או ככה או ככה. אם זה זכור וזה החישנה, זה הולך הלאה, זה הולך בדרך ניסית, מופלאה, והקדוש עושה את הכל, שיט-שאט, והכל מסתדר. ואם זה בדרך של בעיתה, אז כשמגיע הזמן, אף על פי שישראל לא ראויים, הקדוש ברוך הוא גואל אותם, ואז גואל אותם ביסורים, ובדעת לאט, בדרך הטבע, מעמיד עליהם מלך שצורותיו קשות כאמן, ומעורר אותם לתשובה, ועושה את כל הטיפולים וכל התהליכים על מנת לגאול את ישראל. אבל הגר"א אומר, הרי הפסוק זה לא שתי אופציות. חז"ל הרצו לרמוז שיש בגאולה שתי פנים, אבל הפסוק אומר, הצעיר יהיה לאלף, הקטון לגוי עצום, אני השם בעיתה החישנה, שפשט הפסוק. אני השם בעיתה, כשתהיה גאולת בעיתה, כי עת לכן אינה קיבה מועד, והגר"א אומר שזה האלף השישי, החצי השני של האלף השישי, כלומר, משנת אלפים תף קוף, נפתח לפי הגר"א המועד לגאולה, כן, עושה תמיד חשבון של 6,000 שנים כנגד ששת ימי הבריאה, וכמו שאדם הראשון נברא ביום השישי, ביום, כלומר אחרי 12 שעות, אז התהליך של הגאולה זה הופעת שלמות האדם, ולכן בחצי השני של האלף השישי תתחיל הגאולה, כלומר בשנת ה-אלפים תף קוף, הגר"א עצמו נולד בה-אלפים תף פי, בשנת תף קוף הוא היה בן 20, ומי אותו רגע הוא התחיל לדבר שהתחיל זמן הגאולה. ואלא מה? זה בעיתה, כי עת לחננה עקיבה מועד. אבל הוא אומר, בעיתה חישנה, אפשר להחיש אותה. איך מחישים אותה? כשעושים את אותם מעשים שהגאולה צריכה לעשות, אז הוא ברך לך בכל מעשי עדיך, בכל אשר הוא עושה, השם מצליח בידו. וזה הפשט גם שהגר"א מסביר מה זה אין לך קץ מגולה מזה. הגר"א אומר שיש שני מושגים, יש קץ מכוסה וקץ מגולה. קץ מכוסה, למה הוא מכוסה? כי זה לא תלוי בנו. אם זה לא תלוי בנו, יותר טוב שלא נדע. מה זה נוגע לנו? מה שהקדוש הוא עושה, מתי הוא מביא הקץ, מתי יהיה הקץ בפועל, זה לא נוגע לנו. אז הקדוש ברוך הוא חסר אותנו, רצה יעקב אבינו לגלות את הקץ לבניו, הסתלקה מן השכינה. זה לא דבר בשביל לגלות, זה מבלבל, זה מחליש. אז למה, מה זה קץ מגולה? קץ שמסור בידינו להחישו, לעשותו, לקדמו, אותו צריך לגלות. מה כתוב בפסוק? ענפיכם תיתן ענפיכם תישאו לעמי ישראל כי קרבו לבוא. כלומר, קיבוץ גלויות ויישוב הארץ. אז הגר"א אומר, על ידי קיבוץ גלויות ויישוב הארץ אנחנו מקדמים ומחישים את הגאולה. וזה הפשט, הצעיר יהיה לאלף, הקטן לגוי עצום. כלומר, כל הדברים יתתחיל לאט, לאט לאט יגדלו ויהיו הרבה. איך? באיזה אופן? בעיתה אחי שינה. כשיגיע זמן בעיתה, ככל שנעשה את זה יותר במסירות ויותר באחריות, אז הקדוש הוא יחיש את זה. אולי נוסיף גם שזה המושג שהוא אומר שהגאולה באה בדרך של משיח בן יוסף. מה זה משיח בן יוסף? יוסף הוא הדמות שהוא עושה, בכל מה שהוא עושה השם מצליח בו. כלומר, זו הגבורה לפעול בעולם הזה עם כל המחשקים וכל האיסורים, וכמו שיוסף הצדיק נאלץ ללכת עד עומק הבור ועד עומק בית פוטיפר ובית הסוהר ועד המקום הכי תמה ומלוכלך בעולם זה ארמון פרו, ושם לפעול בשלטן של ישראל, וכל אשר הוא עושה השם מצליח בידו. או בלשונו של הגר"א, הגאולה היא באה על ידי התארותא דלתתא, כלומר התארות מלמטה שלנו, המופיעה מתוכה את עשייתא דשמיא לכל מה שאנחנו עושים, התארותא דלתתא. שכל מי שרואה את תולדות הציונות, ממש רואה את זה עין בעין. כל מה שהתקדמנו בציונות זה תמיד התחיל במסירות נפש של מעטים, אלא שהקדוש ברוך הוא בירך את המסירות נפש הזאת, והדברים גדלו וצמחו והופיעו הרבה מעל ומעבר מאשר אפילו אותם מעטים חלמו שיגיעו. במהירות ובקצב ובעוצמה של הדברים. מעשיית הדשמיה שחל על מעשה דעת. עכשיו, אני הרחתי בכל זה כי צריך לדעת, זה לא קשור לרחו. אלה הבנות שדורות ראשונים ביססו, והיישוב בארץ ישראל, היישוב הישן, שכונת שערי חסד בירושלים, זה תלמידי הגר"א, שהם היה להם את המסורות האלה. והרב חלף, והרב צבי פסח פרנק, וכל גדולי ירושלים, זה היה א' ב'. בהבנת התקופה והדור, כתוב בספר שם, בהקדמה לספר כל התור, שהידוע, שגדולי ירושלים היו מחזיקים בידם מחברת של רב הלל משקלוב, שהוא עלה בראש אחת השיירות הגדולות של תלמידי הגר"א, וגדולי ירושלים החזיקו במחברת הזה והיו לומדים בה והיו קוראים בה והיו ממנה היו מכריעים בכל הלכות ציבור והשעה בעניינים הנוגעים ליישוב בארץ ישראל, של היישוב היהודי בירושלים בארץ. זה לא חידש הרב קוק. כל מה שכותב הרב קוק הוא על גבי זה. אחרי זה קרה משהו מאוד משונה. תמיד אני מצייר את זה בצורה מאוד מיוחדת. כל זמן שאת המהלכים האלה הובילו הבית יוסף והארי הקדוש ותלמידי הגר"א, רב סקרן משלוב ורב נחם מנדל משלוב ורב הלל משלוב ורב נחם מנדל מויטבסק והרב אליהו גוטמכר והרב שמואל מועליבר וכל הרב מאיר בר אילן, אז זה בסדר. פתאום הופיעו דמויות משונות, אנשים שאם היו כאלה בחברה הישראלית תמיד הם היו בשוליים, ובדרך כלל נפלו אל מחוץ לשוליים, ופתאום זמירות חדשות הולכים בראש, מרימים את הדגל, אנחנו באנו לגאול את ארץ ישראל, אנחנו באנו לגאול את עם ישראל. זה בדיחה, יש לי בדיחה גרועה. מי אתם בכלל? בין מי זה האלם? לא חושבת איפה זה כתוב. כששאול שואל על דוד, שהוא בא אל גוליית, אז הוא שואל שם את רגע אדוני, בין מי זה האלם? חז"ל מרגישים שהשאלה הזאת הרי היא לא הגיונית, כי מה זאת אומרת? הרי כבר דוד היה מנגן אצלו בבית, הוא לא יודע שזה האדם שמכניסים לחדר ברגעים הכי קשים, האדם שיודע את סודות אינטימיים שרק בחצר המלוכה יודעים שהמלך יש לו מצבי רוח רעים, יש לו התקפות של מראה שחורה, והוא אחד שעבר את כל הסיווג הביטחוני והכניסו אותו שם לחדר של המלך לעזור למלך בשעות הקשות, ופתאום הוא שואל בין מי זה האלם? חז"ל שמים לב שלא כתוב מי זה האלם, הוא יודע מי זה האלם. מה הוא שואל? בין מי זה האלם. אז פה חז"ל שמים בפי שאול ובפי זועק דברים מדהימים שראו אותם בביטוי הזה, בין מי זה האלה. מה זה בין מי זה האלה? מה אכפת לך מאבא שלו? אז חז"ל אומרים ככה, ששאל שאול, וכי ראוי הוא זה למלוכה? האם בא הוא מבית פרץ או מבית זרע? אם אומנם נשמת יהודה, אבל בא מבית זרע, קבלה בידי, שלא מהם יצאו מלאכים. יכול להיות צדיק, יכול להיות גיבור, יכול להיות מנגן, אבל משם לא יוצאים מלאכים. אם הוא בא מפרץ, אני צריך לדאוג שהאדם הזה לא יתפוס את המלכות ממני. ענה לו דואג האדומי, והי לישנה, עד שאתה שואל עליו אם הוא ראוי למלוכה, תשאל עליו אם הוא ראוי לבוא בקהל. כי הוא בא מרות המואביה. ורבי שלמה אלקבץ, בהקדמת ספרו שורש ישי, כותב שהדבר ברור לו כעיקלות הנגלות, שבעקבות הדו-שיח הזה, כן, הגמרא ממשיכה, קם יואב, אני חושב שזה דווקא היה אבנר. דווקא היה אבנר. אבנר בנר נעץ חרבו ואמר, כך מקובלני מבית דינו של שמואל הרמתי, המוני ולא המוני, כמו אבי ולא המוני. כותב רבי שלמה אלקבץ, והדבר ברור לפניי, כי גלות נגלות, שמשם הלכו ושאלו לשמואל, ולבסס את הפסק הוא כתב אז את מגילת רות כדי להוכיח את כתפותו של דוד שהדבר נעשה עם בועז שהיה ראש הסנהדרין והזקנים אשר בשער, שהכוונה ל-70 הזקנים, הסנהדרין פסקה, ומה שבועז נשא את רות המואביה זה היה על פי הסנהדרין שפסקה מואבי ולא מואבי, דמוני ולא המונית, ובזה הוכשר דוד לבוא בקהל. למה אני פתאום מספר את כל הסיפור הזה? כי זה באמת הדיון האמיתי. בין מי אלה החלוצים המשונים האלה וכי ראויים הם למלכות? הם יובילו את עם ישראל? הם ינהיגו את הגאולה? הם עליהם דיבר הגר"א שהוא אמר מיתה אחישנה? הכויפרים האלה תפו תפו תפו, ואחרים אומרים, עד שאתה שואל עליהם אם הם רואים למלכות, נשאר להם בכלל אם הם רואים לרוב הקהל, אלה יהודים אלה? איזה מין יהודים אלה? ספרתי לכם שיחה שהייתה לי עם הרב מנהר. מה? יש פה זוכרים הרכינה? או לא, היה פעם אחרי הסכמי אוסלו, בזמן הסכמי אוסלו, שטלפנתי לה לשאול את איזו שאלה בהלכה. שומע אותו ככה בטלפון נאנח. לא, היה יהודי, אוהב. יהודי ציוני, אוהב עם ישראל, עם ישראל גדול, אז אני הבנתי כבר למה הוא נאנח. ועלה בדעתי פתאום רעיון. אמרתי לו, כבוד הרב, עד שכבודו נאנח, יש לי הצעה, מה עשיתי? הרי כל העסק הזה לא יכול לעבור בלי הסכמה של הרב עדיה יוסף ושל הרב שח, שהם אלה שנתנו את כל הגיבוי לעשות את הדבר. אז אתה לא ישמע, אבל כבודו הוא תמיד חכם כזה שוודאי מקבלו את פנה. לך תדבר איתו. לא, היה דמות שאף אחד לא יכול להתעלם ממנה, אבל לא... היה ציוני כזה, אמרת, תלך לדבר איתו. שאלתי אותו, למה כבודו בטוח שלא יעזור? הוא אמר לי, ביי יש לך. הם, אנחנו אומרים, עד היום לא מוכנים לקבל שאת הגאולה לא יובילו אנשים חליפה של רבנים. איך יכול להיות הדבר? מי ישתוקל כארץ ישראל בכל הדבר? מי יוביל בכל הדורות את כל התפילות וכל התיקון חצות וכל הארץ ישראל? לא גדולי ישראל? לא רבי יהודה הלוי והבית יוסף והגרא וגדולי ישראל בכל הדורות הם אלה שעוררו את אהבת ארץ ישראל בלב כל עם ישראל? איך יכול להיות שפתאום עוקפים אותה ואלי השקוצים האלה רחמנה לצלן הם פתאום ברולף? זה לא יכול. משהו פה לא משתנה. זו הקושיה, מבינים? מכאן הכל נקרא. כאן עומד הרב. והרב הוא לא אחד כזה שיאמר, נו באמת, למה אתם מסתכלים על הקיצית והתפילים שלהם? תראו איזה אהבת ארץ ישראל יש להם, תראו איזה מסירות יש להם. כל כך הרבה מייחסים לרב אמירות כאלה, זה ממש לא נכון. ואני אומר לכם שיש ברב ביטויים מאוד 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 חריפים נגד ההופעה הממשית של צורת החיים הזאת של הציונות החילונית. והרב באיגרת שלמדנו ביום חמישי אומר על זה דברים נוראים. מה קורה מדעות כאלה, השם ישמרנו. ובאיגרת אחרת יאמר הרב כמה זמן אל יאמרו שיקורי הנוכריות, כך הוא קורא להם, שיקורי הנוכריות, השלחתי את כל סבל הירושה ולאום אירופאי חדש נוצרתי. האמרה הזאת מלאתי צחנת ריקבון. ועד כמה תוכל הצויות הזאת להיות קיימת ולא תגלה בכל מערומיה? הרסיות של הספקניות, של הספקנות, שהחילוניות של כל תנועה עומד בסכנה להיפגד ממנה. אם היד הרמה מחומשת בהפקרות ודרכי גויים, ואין זכר לקדושת ישראל באמת, המכסה את חרסיה, בסיגים של לאומיות מזויפת. כי לאומיות אירופאית מבחינתנו מזויפת. אין דבר כזה, זה לא מתאים לעם ישראל. בגרגירים של היסטוריה, כן, עושים שמחה גדולה, יהודה המכבי, בלי כל ההקשרים, אבל הוא זכה מלחמות ישראל, בר כוכבא, מצדה, זה, ההיסטוריה הזאת החילונים מכירים. את העלייה למוקד למען התורה, זה לא לומדים. אף בית ספר. זה לא שייך להיסטוריה. מסירות נפש של התורה ולמצוות. אותם אגרות שבר כוכבא שולח לדרוש מהיישובים שיספקו ארבע מינים לחיילים שלו, זה לא מופיע בספרי. מה כאן? הגבורה. היום גם הגבורה כמובן לא מופיע. זה מה שהרב צופה, תקשיבו. או גרגירים של חיבת שפה. כן? הרב נלחם קשה נגד אליעזר בן יהודה. הוא אמר, דבר השפה, אבל לסנוע את כל השקפת החיים העומדת מאחורי השפה, זה לא יביא שום ברכה. מה זה לחדש שפה עברית, שאתה באותו זמן מקעקע ומנסה להרוס את כל התשתית של התרבות העברית? איך נוצרה השפה העברית? על ידי התנ"ך, על ידי המשנה. איך אתה יכול לשנוא את התנ"ך ולשנוא את המשנה ולזלזל בהם ולבוז בהם ולהגיד את כל מילות הגנאי שרק אפשר עליהם ולחדש את השפה העברית? מוכרח להגיע שבסופו יש דבר בכיכר המדינה, כיכר ה' באייר, לא יהיה אפילו חנות אחת שיהיה עליה כיתוב בעברית. וגם אלה שכבר כותבים בעברית, אז הם כותבים הום סנטר, אותיות עבריות, הום סנטר, יש מילה כזאת בעברית, הום, יש מילה כזאת בעברית, סנטר. זה חיבת השפה. אחרי שעקרת את כל השורש העברי של השפה. אז הרב אומר, אם היד הרמה הזאת המלבישה את החיים צורה ישראלית מבחוץ, במקום שהפנים הוא כולו אינו יהודי, העומד להיות נהפך למשחית ולמפלצת, ולבסוף גם כן לשנאת ישראל ושנאת ארץ ישראל. מה? באיגרת, לפני 90 שנה, הרב מתאר לנו את עידן הפוסט-ציוני, ואת אותם אנשים שמואבים יותר את הזיתים של פלסטינאי הסוויה מאשר את החיים של המתנחלים שגרים עליו. זה הרב צופה שזה יקרה. למה? כאשר כבר, ואם היד הצמאה הזאת יתגבר, אז אין די בהר גודל לעשות. אמרה המחפירה שהציונות דבר אין לה מדד, החלטה של הקונגרס הציוני, הציונות זה התעוררות לאומית של עם ישראל, אין שום קשר בינו לבין הדת, ולכן המדינה היהודית כמובן יהיה ממש שוויון לכל הדתות, יהיה משרד הדתות שידאג למוסלמים, לנוצרים, ליהודים, במדינה אחת אין שום הבדל. בתוכה, אומר הרב, ארס נחש מונח והכחשה עצמית נוראה המכשילה את הכוח הפנימי המקורי של האומה. אתם צריכים עוד כמה פנינים, או ששכנעתי אתכם שהרב הוא לא מייחס שום דבר חיובי בגלוי לצורת הופעה כזו של חיים. ובכל זאת, הוא כותב מהמחדות. זה הנקודה שלא רבים אמרו עליה. אנשים חושבים שמאמרתו נכתב, כן, איך ראיתי פעם במכתב של נער חרדי, מספר שבגיל צעיר הוא פעם הלך ברחוב הרב קוק עם אבא שלו ושאל את אבא שלו מי זה הרב קוק ששמעתי צעקות סביבו וזה אמר לו האדמור אמר לי זה יחסיד גור האדמור מגור אמר שהוא היה גאון וצדיק אבל אהבת ישראל העבירה אותו על דעת והנוסח ואחרים אומרים כן, שהיה גאון וצדיק והיה לו עין טובה והוא ראה שהחלוצים האלה חוץ מכל הדברים הנוראים שהם עושים הם בכל זאת הם מתייחסים יפה אחד לשני והם מייבשים את הביצות אז הוא אמר הזכות הזאת יותר חזקה מכל החסרונות לא הרב ידע שכל הדברים הטובים שהם יעשו הם עצמם יהרסו אותם כל זמן שהם מנותקים מתורה מצוות. זה המאמר המופלא שמי שעוד לא יודע אותו בעל פה חייב עוד היום ללמוד אותו בחברותה. אחדות ושניות. מאמר מדהים בסוף במאמרי ראייה. במאמרי ראייה יש מאמר בשם סלבוש המפתח אחדות ושניות. שם הרב מתאר איך שאלה שניסו לנתק את הרוחניות הנצחית, המקורית, הישראלית, מתוך כל בניין החול שהם בנו, הם בסוף יעמדו ויסתכלו מול הפסל החומרי הזה, יאבדו את אמונם בו, והם יהיו הראשונים שינצו אותו בחמת זעם, יארשו אותו ויחריבו אותו. ים ישראל שונא אלילים, ויש אליל אחד, זה רוחניות שמנותקת מהחיים, באמת אליל. ואת זה היו הרוחניות הראשונה שהם ניסו להרוס. הם חשבו שזו היהדות, אז הם הרסו אותה. אבל אחר כך, מה נשאר להם? עולם חומרי מנותק מרוחניות נצחית. אז כיוון שעם ישראל שונא פסלים, גם את הפסל הזה מהר מאוד. מה? איך אפשר לסמוך במדינה הזאת שהיא מיוסדת על חטא? אני אומר לכם, יש מאמרים חובה. מי שעוד לא קרא, נתתי עכשיו למישהו אתמול לצלם את זה. אני מבקש מכולם לקחת ממנו את זה ולקרוא את זה. בתחילת האחרון יצא מאמר בשם שקיעת הסוציולוגיה הישראלית, משהו כזה. לא זוכר בדיוק את השם של המאמר, אחד בשם אלק אפשטיין. וזה לא הבעת עמדה. זה מאמר נכתב באמת בסגנון מדעי. רוב המאמר זה ציטטות של חשובי פרופסורים ומרצים ברוב האקדמיה במדינת ישראל וסוציולוגיה, מדעי החברה. מי שקורא את זה שערותיו סומרות, אחת אחת. לפני שלוקחים את קוראים את המאמר, אתה לקחת כדור ווליום, לשתות כוס טוב, להיות אחרי הרבה שעות שינה, כדי לא להתעלף עם קריאת המאמר. איך היום בכל האוניברסיטאות בארץ, תשימו לב, לא מלמדים שצריך להתפשר עם הפלסטינאים לתת להם מילה פלסטינאים. הציונות תולדתה בחטא. ומדינת ישראל חייבת לחפר על החטא הקדמון של הקמת המדינה על חשבון הערבים, בגזל, בגירוש ובאקט אנטי מוסרי ביותר, וכולי היי ואולי אנחנו צריכים היום לחפר על זה ולהתחנן על נפשנו שנהיה ראויים בכלל להישאר פה על במת ההיסטוריה בתוך משפחת העמים. כך היום אלפי סטודנטים שומעים יום יום והם צריכים גם לכתוב את זה מבחנים וצטט את זה יפה אחרת הם לא יקבלו ציון באופן שיוכלו להמשיך הלאה. אז אני מאוד מבקש לקחת את המאמר הזה ולקרוא אותו כדי לדעת איפה אנחנו נמצאים היום. וכל זה הרב צפה והרב ידע והרב הבין שהציונות החילונית כמו שהיא מוכרחה באופן הגיוני. הרב לא היה נביא. הרב היה גאון וצדיק וכנראה גם בעל רוח הקודש. אבל עדיין לא שווה לנו הנבואה מעם ישראל. זה שהרב ידע מה יקרה אחרי 90 שנה, זה לא בכוח הנבואה, אלא בכוח חכם הרואה את הנולד. כלומר, ניתוח הגיוני פשוט של הדברים. בעם ישראל לא יכולה להחזיק מעמד ציונות חילונית. לא יכולה. היא מוכרחה להגיע לאן שהגיע היום. זה לא שבדרך פלא הזרמים השתנו. הרב ידע מראש את כל הדברים האלה. ואם רוצים, יש לחלק גם את הדפים האלה, אפשר לרכז אגרות שבו הרב מתאר את מה שיקרה ממש היום. מוכרח. מכמה זוויות ומכמה סיבות הרב מנצח את כל מה שקורה היום. ואף על פי כן, הוא כתב את מאמר הדור. ואף על פי כן הוא כתב שדורנו דור נפלא, דור גדול, דור ענק, יותר גדול מכל הדורות. וצריך עכשיו להבין עצמך מה הוא אומר את זה. אחרי שכל המציאות הגלויה, המסובכת, המורכבת, הייתה גלויה לפניו, והוא התייחס אליה בחומרה רבה ובחריפות מרובה, ואחרי כל זה, מה יסודך את זה? אז הדבר הראשון שאותו גם כן נדמה לי שהתחלתי להסביר בפעם הקודמת, זה ההקדמה של הרב לשבת הארץ. שם יש מהלך מאוד חשוב. שרב שם לא כותב את הכל, וקשור גם למאמר ארוך אחר שהוא כותב בשם נחמת ישראל, שבמובן מסוים זה מאמר מקביל למאמר הדור. כלומר, מאמר על אותם מגמות. אבל הוא תוקף את הסוגיה מזוויות אחרות ומביא רעיונות קצת אחרים. ואני מוסיף לזה כמה שלמות בשביל להסביר יותר את העניין, כי הרב כותב על זה שם, הקדמה לשבת הארץ בקיצור, כי שם זה לא הנושא, שם הנושא זה שמיטה כמובן. אבל בכל זאת, מבין הדברים שם עולה דבר אחד מאוד מאוד עקרוני, שאותו רציתי להניח בתור אבן יסוד ראשונה. והוא ההכרה. שהגאולה השלישית אין לה הפסק. אתם זוכרים, הבאתי לכם את מאמר חז"ל, הופיע בילקוט שמעוני בסוף זכריה, הפסוק השלישית בא מוותר. על זה אומר המדרש, מכאן שגאולת מצרים יש לה הפסק, גאולת עזרה יש לה הפסק, גאולה שלישית אין לה הפסק עולמית, שנאמר השלישית בא מוותר. והרב וינר, אני ראיתי פעם, ולצערי לא זוכר איפה ולא שמרתי את זה, כי זה מעניין. באחד משיחות הרב צבי יהודה ראיתי שהוא ריכז למטה שורה ארוכה מאוד של מקורות שאומרים את זה. כלומר, יש עוד, לפחות עוד שלושה, ארבע, חמישה מקורות נוספים שהוא מצטט בחז"ל, שמביאים את הידיעה שהיה לחז"ל שבית המקדש הראשון יחרב, בית המקדש השני יחרב, בית המקדש השלישי לא יחרב. למשל, פרשת שבוע קודם, הרמב"ן, מביא מקורות, כן, שהבאר הראשונה שקוראים לה אשת, עסק, היא זכר לבית ראשון שנחרב, הבאר השני, שנקרא שטנה, היא רמז לבית שני שנחרב, והבאר השלישית ששמה הרחובות, כי הרחיב השם לנו, פרינו, בארץ, על זה אומר הרמב"ן, זה רמז למקדש שלישי שעליו כבר לא תהיה שטנה והוא לא יחרב עולמו. ועוד יש הרבה מקורות על זה בחזק. השאלה היא איך מובטח לנו שאחרי שנכשלנו במשימה פעם ראשונה ונכשלנו במשימה פעם שנייה, פעם שלישית כבר לא ניקשה נושא. אגב, אני נוהג ככה לומר בדרך של חידוד לשון, אבל אני חושב שזה גם אמיתי. בג' אלה וחזקה. בעולמנו התורני, מה שחוזר שלוש פעמים זה כבר לא מקומי. בג' אלה וחזקה. וכן, יש גם את ה... סיפור הידוע על ביתו של כן, חנינה חופר דורות, ירדה לבור, כן? התפלל עליה, שעה ראשונה לא עלתה, שעה שלישית לא עלתה, שנה שלישית, אמר, עכשיו עלתה, הלכו, בדקו את דברי שעלתה, שאלו אותו איך ידעת, אמר, הקדוש ברוך הוא לא משאיר צדיק בצרה, שעה שלישית. שלא שאל לך זאת. אנחנו, בגאולה השלישית, נצליח. זה בחז"ל, זה במקורות ראשונים ואחרונים, וכשלאחרונה דיברתי על זה עם הרב קלנר, הוא אמר לי, מה אתה הולך חזק? אני אביא לך עשרות פסוקים שזה כתוב בהם מפורש בנביא. זה הלך לרב קלנר, שזקי, והוא גם אומר שזה דבר פשוט, ואפשר להראות את זה בנביאים, את ההבטחה הברורה, שהגאולה היא לפי נושא. אלא איך זה קורה? אומר הרב, הגלות יש לה תפקיד למרק ובונה את הנפש, את הרוח, את הנשמה הכלל ישראלי. הרב שם אומר בגדמל שער, זה הערה מעניינת. היחידים חזרו בתשובה שלמה מיד אחרי חורבן הבית. או אולי התכוון אחרי המרד הגדול. בתחילת הגלות אנחנו מוצאים תהליך עמוק של חזרה בתשובה של יחידים. גם בבית ראשון, היו הרבה עבודה זרה, אבל כשהגיעו לבבל, כן, הרי בית ראשון אחד בעבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים. כשמגיעים לבבל, החברה הישראלית כבר שם ברמה אחרת. בבית שני, עם כל השנאת חינם וכל מה שהיה בשפיכות דמים בבית שני, אחרי שיצאו לגלות, הקהילות היהודיות חוזרות אל עצמן לגלות סולידריות ואהבה וקשר וכל המוסדות הצדקה למיניהם וכל האופי של החיים היהודים חוזר למקומו כבר בתקופה הראשונה, תקופת המשנה, כן? בתקופת התלמוד ודאי, אנחנו מוצאים את הקהילה היהודית מאוד מאוד מגובשת, מאוד מאוד מאוחדת, זה ברמה של היחידים. אבל ברמת נפש האומה, רוח האומה, נשמת האומה, בפנימיות האומה, מתי נצברים הכוחות שאפשר כבר לשוב לארץ ישראל ולהיות בטוחים שיעמדו במשימה? זה פועלת הגלות. איך פועלת הגלות? הרב באופן כללי אומר, הגלות מפרידה אותנו מכל הגורמים לכישלות. מה גרם לכישלוננו? עושר, שלטון, חיבור לגויים, כל מיני אלמנטים שהם קיימים ביותנו מדינה עצמאית בארצנו. עם יציאתנו לגלות, ניתקנו את הקשר מהגויים, התבדלנו בתוכם, לא היה לנו יותר שלטון, ולא כסף וזהב, ולא כל אותם דברים שהיטו אותנו בדרך התורה ומצוות, אפסו לנו. פחות מצד ההתעסקות הציבורית, כי אנחנו מדברים על תיקון החברה, ובמקום זה החברה העמידה במרכז חייה את אהבת השם, את לימוד התורה ואת המסירות נפש המוחלטת על קיום תורה ומצוות. והדורות שמעמיקות את המסירות נפש הזאת, שמתחשלת ומתלבנת ומזדככת בניסיונות אין ספור, בפוגרומים ועלילות דם ומסעי צלעה ופיתויים שונים, ועם ישראל נאמן לדרכו ומחשל את ההכרה הפנימית שלו על דבקותו החד משמעית בהשם יתברך ובתורתו. ומתחיל תהליך ריפוי, תהליך התהרות, תהליך הזדקחות, שוב של הנפש הלאומית שלה. מתי זה נשלם? שימו לב. לא רק בשלב שכל החטאים שגרמו לגלות כבר התמרקו. זה לא מספיק. כי אם נחזור למצב שבו היינו לפני ההתפוררות של שגרמה לגלות, הרי במצב הזה פעם קודם לא הצלחנו. מי אמר שלא ניקשל שום? צריך להתרומם למדרגה יותר גבוהה. אני תמיד מוסיף ככה חידוש, שאני חושב שזה פשט הפסוק בישעיהו, כן, נחמו נחמו עמי, דברו על לב ירושלים, כי מלאת צבאה כי נרצה עוונה, כי לוחה מיד השם כפליים מכל חטאותיה. א', איזה מלחמה? מה מנחם פה להגיד שלקינו בכפליים? להפך, אני חושב שזה מאוד מפחיד. להקינו בכפליים, אולי גם כפי שלוש, אולי גם פי ארבע. באמת, מה זה? צדיק וישר הוא, מה? אחי, הקדוש ברוך הוא מלכה אותנו בכפליים? אני חושב שהביטוי כפליים, הנביא, משמעותו כך. דו בספר העיקרים של יוסף אל מוש, איסורים ואין האדם שני סיפורים. או לשעבר, לעורר אותו בתשובה לשעבר, או לעתיד, לחשל אותו, לנסות אותו ולרומם אותו, שיהיה יותר גדול ויכולתו לעמוד מול מבחנים בעתיד. אני חושב שזה הכפליים. כלומר, הגלות עשתה שתי פעולות. פעולה אחת לשעבר, לתקן את כל אותם חטאים שנפלנו בהם בסוף בית ראשון ובסוף בית שני. שצריך קודם כל למרק אותם, להשתחרר מהם. כי הרי אווירה משאירה רושם. אווירה מזהמת את האדם, את הנפש, את האומה. קודם כל צריך כל זה לעקור בכוחה של תשובה. זה האיסורים פעם אחת. פעם שנייה צריך להכשיר את האומה לעמוד במשימתה בעתיד. זה לא מספיק רק לתקן את הרישומים הרעים של העבר. צריך להעלות את עם ישראל לאותה קומה רוחנית שממנה ואילך הוא יהיה מסוגל להתמודד בצורה נכונה עם המשימות שיהיו לו בעתיד. וזה כפליים מכל חדשה. טוב, מי יודע מתי האומה היא טהרה בתמימותה? מי יודע מתי האומה כבר מוכנה למשימה? כאילו בכפליים. אומר הרב באמת, רק ריבונו של עולם יודע. אבל, ברגע שהוא יודע את זה, מה הוא עושה? הוא פותח את שערי ארץ ישראל. מכאן הרב מכניס עוד יסוד גדול שנדמה לי שהתחלתי להסביר לכם, זה סוגיית שלושת השבועות במסכת כתובות. מכיר? דיברתי על זה פעם קודמת? כן. אתם יודעים שבסוף כתובות כתוב, השביע, אם תאירו, השבעתי אתכם לאות ירושלים, מצוות ובעלות השדה, אם תאירו ותאורו את אהבת שתכבש, ואמרת הגמרא, שלוש שבועות השביע הקדוש ברוך הוא ישראל, שלא יעלו בחומה, שלא ימרדו באומות העולם, שלא ידחקו את הקץ, ואם לא תעשו כן, מצוות ובעלות השדה, שישפכו דמכם כמים. מגילת אסתר לוקח את זה כיסוד להגיד שאסור לעלות לארץ מארץ ישראל, וכמובן שדבריו נלחים מכל וכל. מספיק לנו כרגע, אם רק נזכיר את זה, ששלושת גדולי הפוסקים שעל פיהם אישה כל בית ישראל, הריף, הראש והרמב״ם, אף אחד מהם לא יתאגד בהלכה. סימן שכולם רואים בדברה הזאת אגדתא שאיננה הלכה למעשה. אבל בכל זאת השאלה, מה האגדתא הזאת אומרת? המהר"ל בנצר ישראל מסביר את זה כך: מי ייכנס בין לוי ולוויה בזמן שמזדקקים זה לזה? מי ימנע מעם ישראל לשוב אל ארצו? הרי הקשר של עם ישראל לארץ זה לא כל כך חזק, שאם לא יהיה כאן משהו מיוחד, לא טבעי, אז באופן טבעי יעברו 70 שנה, עם ישראל יחזור לשוב לארצו. זה פשוט. השבועות האלה זו גזירה אלוקית היא נגד הטבע שמכריחה את עם ישראל להישאר בגלות. איך היא מכריחה? למשל, על זה שהיא מחלישה את הנפש הישראלית. שהמלך כוזר אומר שהחבר מודה למלך כוזר, ובשתני מלך כוזר, זה הפשט, אתה צודק. אין שום סיבה הגיונית למה אנחנו לא חוזרים לישראל אחרי שאנחנו כל כך אוהבים את זה וכל כך זה. לא יודע לענות לך. תבין מה זה? והקדוש ברוך הוא השביע אותנו, כלומר החליש אותנו, נראה לנו שאנחנו לא נהיה מסוגלים, ודברינו יהיו כצפצוף הזרזיר. וגם הנסיבות הקדוש יצא, מסיבות בינלאומיות כאלה, שכל הזמן יצאו סיטואציות שאי אפשר, כל מי שניסה נכשל. למה? כי הקדוש ברוך הוא רוצה להחזיק אותנו באופן בלתי טבעי נגד הטבע בגלות. למה? תהליך הגיבוש לא נגמר. תהליך החישול, תהליך ההזדקחות, תהליך ההתארות, עוד לא נגמר. ביום ששערי ארץ ישראל נפתחים, סימן שנגמר תהליך הקשר. וזה הדבר שכותב הרב שם בהקדמה לשבתה. הוא אומר, אנחנו לא יודעים להסתכל לתור נכב ושאומה מה יש בתוכו. אבל אם אנחנו רואים שפיתחו שערים ויבוא גוי צדיק, אם אנחנו רואים שארץ ישראל פתחה שעריה לעם ישראל כי קרב לבוא, ואנחנו רואים שיירות של עולים, שלא היה אף פעם בכל הדורות, ואנחנו רואים את ארץ ישראל נותנת פירותיה בעין יפה, סימה שהקדוש ברוך הוא החליט שנגמר. נדמה לי שסיימתי את השיעור, זה מה שאני פה כתוב, שאמרתי לכם שאחרי שחבר הלאומים הצהיר בתף רשעים דת 19 את החלטת סן רמו שצריך להקים בית לאומי לעם יהודי בארץ ישראל, אז האור שמח, מאיר שמחה מדווינס כתב, הודרה השבועה. זה כבר לא מרידה באומות העולם, זה לא לדחוק את הקץ. הנה, אומות העולם אומרים שמגיע לנו בית לארץ ישראל, עכשיו צריך לבוא לארץ ישראל. אבל אני אומר, זה לא במובן הזה שבאמת היה איסור, והנה האיסור אותה. זה המובן ארוך הוא. כל זמן שהקדוש הוא לא רצה שנבוא לארץ ישראל, שם פה את הטורקים שהם מררו את החיים ולא אפשרו לאף אחד להיכנס לארץ ישראל, ומי שנכנס פה כבר חי פה חיים כאלה שכל האחרים נשארו בחוץ פחדו לבוא. כיוון שהגיע הזמן, הפיל את הטורקים, הביא את הבריטים, עשה את החלטת סן רמו, עכשיו הכל תלוי בנו, בבקשה, אפשר לנו. כלומר, מעבר לשאלה ההלכתית שיש פה, שאלה המציאות רוחנית, קורה דבר פלא, פתאום מופיעים כוחות גדולים לבוא לארץ ישראל, גם בתוכנו וגם מבחוץ. בתוכנו אמרתי לכם, שרבישוע מקוטנה כותב בסבל שעות מלכו, ארצו יודע, מביא את זה הרבה פעמים, כותב כך, פעם, התשוקה לארץ ישראל התעוררה רק בלב גדולי ישראל. רמב"ם, רבי יהודה הלוי, רבי הגר"א, רבי עובדיה מדבר תנורה, אבל זה שאנחנו רואים שתשוקה גדולה לארץ ישראל ומסירות נפש של ארץ ישראל מופיעה אפילו בלב בינוני ואפילו בלב פחותים של ישראל, סימן שזה לא בא מצד הבחירה האישית, אלא מצד התעוררות נשמתית בנפש האומה כולה, שיוצאת לפועל בלבבות של אלה שמשתוקים לארץ ישראל, וזה לא מצד המדרגה הבחירית הפרטית שלהם, אלא מצד רוח גדולה שמתעוררת בקרב האומה לשוב לארצה, וזה הסימן הגלוי והברור שהגיע הזמן הגאולה. כן? אחת מהספרות שאמרתי לכם על מה שגדולי ישראל כתבו, שהגיע הזמן הגאולה, ההוכחות שהגיע הזמן הגאולה. חינתנו זה מובן עוד יותר. מה שבכל הדעות היה כצפצוף הזרזיר, כלומר, החוסר יכולת הבלתי נסבל, הבלתי הגיוני של היהודים לשוב לארצם, בבת אחת מתהפך לגבורה, למסירות, לעוז, לתעצומות נפש מדהימים שמצליחים. אותו דבר מבחוץ. מה שבכל הדורות אומות העולם יצרו טבעת שאי אפשר לפרוץ אותה פנימה לארץ ישראל, בפוליטיקה הבינלאומית הקדוש ברוך הוא סידר לנו סיטואציות כאלה שנוצרה הכרה בינלאומית מקיר לקיר, על בדבר הזכות של העם יהודי לבוא לארץ ישראל. כולל ההחלטה הפלאית, שאי אפשר אדם להבין אותה, מי שמכיר תולדות האום, שמעולם לא הייתה בו החלטה חיובית כלפי עם ישראל, חוץ מאותה החלטה היסטורית ב-29 בנובמבר 47 על הקמת מדינת ישראל. שזה דבר פלא. שארצות הברית וברית המועצות שיתפו שם יחד פעולה. כל זה שייך לעצת השם העליונה שהרב קוק רואה בסימן. עכשיו תשימו לב, סימן למעלה. מצד אחד זה סימן שהגיע זמן הגאולה. כשהוא המקוטנה מביא את זה לכך שהגיע זמן הגאולה. הגמרא בסנהדרין מביאה לזה, אין לך קץ מגולה מזה, סימן לגאולה. אבל הרב מביא לזה הוכחה לסן דבר נוסף. סימן שריבונו של עולם יודע שבפנימיותו הדור הזה מוכן למשימה. הוא מוכן לשוב לארץ ישראל ולעשות פה גאולה שלמה. והעיקר שם של הקדמה בא ללמד לנו את הדבר הזה, שאנחנו צריכים לדעת שאם הדור הזה נפתחו בפניו שערי ארץ ישראל, כמה למה שלא נחשוב שאולי בפרטיותו הוא נמוך וקטן מביש מלבר? אבל מצד נפש האומה, מצד סגולת האומה שהיא הולכת ומתפתחת בכל הדורות, זה סימן משמיים. שהגיע הזמן, כי יש לכן אינה קיבה מועד, והגיע הזמן, זה לא רק הזמן האובייקטיבי. האומה הגיעה לבשלות מוסרית, רוחנית, תורנית, אמונית, קדושתית, להיות ראויה להיגאל גאולה שלמה שאין לה הפסק. וזה מקור, זה אחד ממקורות הוודאות הרבה שהרב מביט על הדור ואומר, הוא דור תו מלגב. לא יבלבלו אותי כל המראות החיצוניים שהם נורא ואיומים, והרב תולש את השערות ואומר, אין די בהר גודל האסון. אבל אם לאנשים האלה שאתם שואלים עליהם, בין מי זה האלה, אם אתה רואה שהקדוש שם פתח להם את השער, הוא לא היה פותח להם את השער, אלא אם כן הוא היה יודע שהם ראויים. וזה ראוי. מה, אתה לא רואה איך הם מתנהגים? בפנימיותם. לא מצד פרטיותה, מצד כלל האומה, מצד הסגולה שהולכת ומתגעה בדורות האלה. וזה מקור יחסו של הרב. לא מצד איזשהו ניתוח פסיכולוגי של הסיטואציה הנפשית של הדור, למה הוא כופר, אבל כשגם זה יש עוד נגיע לזה. אבל קודם כל זה מתחיל בידיעה תורנית, רוחנית, מקורה של תורה, שאי אפשר ולא יכול להיות שהקדוש הוא יפתח את שערי ארץ ישראל לדור שעדיין בפנימיותו איננו בשל ואיננו ראוי לבוא לארץ ישראל. אם הקדוש ברוך הוא פתח את שערי ארץ ישראל והקץ המגולה הגיע וקיבוץ גלויות מופיע, ברור הוא שהדור הזה בפנימיותה מוכן לגאולה, גאולה שלמה שאינה ישראל. ואחר אני רוצה לומר את המשפט הבא, אם הדברים האלה היו נכונים לפני 85 שנה, קל וחומר בימנו של קל וחומר, שבזמן הרב היו פה אני יודע כמה 20-30 יישובים בארץ ישראל ועוד סך הכל כמה אנשים, 150-200-250 אלף. היום יש מדינה מופלאה, אדירה וחזקה, 5.5 מיליון יהודים. ארץ ישראל מיושבת לכל מרחביה ונותנת תורותיה בעין יפה. זה ברור שהקדוש הוא פתח בשער. זה ברור שהעסק התחיל. וזה ברור שהדור הזה, היום, שאנחנו כל כך כועסים עליו, בפנימיותו, הוא מוכן לגאולה שאין לה עסק. אנחנו לא יצא שום דבר לזה. בסדר. בפועל של נמושות, ארץ ישראל מקיעה את מי שאיננו ראוי. יש אנשים שיורדים. הגרעין של האומה, קהל שבארץ ישראל הוא דייק לקהל, אלה שבאים לארץ ישראל, הם האומה הישראלית המוכנה בפנימיותה לבצע את התהליך ההיסטורי שכל הדורות אליו חיכינו ועליו חלמנו. קוראים לו הגאולה השלמה. ראויים, מוכנים בפנימיותם. זה יסוד ההסתכלות על הדור. דור ענק, דור נפלא, דור שכונס בתוכו את העמל של כל הדורות. כשכל הדורות יכשירו את הדור שלנו, לא מצד פרטיותו, אלא מצד היותו הסיכום והחתימה של כל הדורות שהביאו אותנו למצב הזה, להיות דור שראוי להיכנס לארץ ישראל ולהתחיל את תהליך הגאולה השלמה, הגאולה שאין לה הפסק, וזה רק מפני שבוחן כליות ולב יודע שהאומה בפנימיותה כבר מספיק טהורה וקדושה ואוהבת השם, ויש בה את כל היכולות הקדושתיות הפנימיות לעמוד במשימה הזאת בפעם השלישית והמחרת. זה מקור יחסו של הרב לדור. בנקודה אחת, שיעור הבא, נמשיך על הנקודות הפנימיות.